אז נחזור עוד פעם על תחילת פרק ג', נמשיך מכאן. מצב הירידה והפעירות בין האידאות. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בחתר אחד. אז דיברנו על הביטוי הזה מהגמרא בחולין, דף סמך, משתמשים שני המאורות, משתמשים בחתר אחד. שני המאורות הם בעצם מעבר למשמעות הפשוטה, שזה השמש והירח. השמש והירח הם בעצם מודל של שני צדדים שיש במציאות, של משפיע ומקבל, של נקרא לזה הממד האלוקי והממד האנושי, הממד הנברא והממד הבורא. כל היחסים האלה בין שמש לירח זה הביטוי. אז שני המאורות משתמשים בחתר אחד, זה אומר שהמשפיע והמקבל יש ביניהם הרמוניה. הצד המשפיע והצד המקבל מאוחדים. בישראל, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפותה, הסתעפות חייליה, חייליה והמון תכסיסיה, זאת אומרת כל הכוחות שלה, כל האפשרויות שעמדו לרשותה, עם האידאה האלוהית, המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בוסמי עדן גן אלוהים. למה כל הביטויים האלה שהרב השתמש בהם? מה המשמעות של המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בוסמי עדן גן אלוהים? אתם זוכרים שראינו בפרק הקודם שבעצם מה שמחיה את המציאות זה המימד של הנשמה, המימד של השפע האלוקי. זה מה שמחיה את העולם, נכון? תשאיר גוף דומם, הוא מת, הוא לא כלום. זה אומר שהחיים הם המקור האלוהי. עכשיו, כשאתה מדבר על חיים, מה פירוש חיים? חיים זה הרמה הביולוגית של החיים? חיים זה המימד הפיזי של החיים? לא, זה ההופעה הנמוכה של החיים. חיים במובן השלם שלהם, המואר שלהם, לא החשוך, זה הממד ההכרתי, התודעתי. וככל שההכרה והתודעה יותר מתרחבות, יותר גדלות, אז אופק החיים מתרחב. בסדר? זאת אומרת, כמו שתיקחו חרק, מופיע שם חיים? מופיע שם חיים. כלב מופיע שם חיים? שם מופיע חיים. אדם מופיע שם חיים? מופיע חיים. אדם חכם מופיע שם חיים? גם מופיע שם חיים. אדם טוב מופיע שם חיים? מופיע שם חיים. זאת אומרת, הרמות של הופעת החיים משתנות לאור הגילוי של מימד הרוחני של החיים. ככל שהמימד הרוחני גדל, ככה מופיעים פה יותר חיים. ככל שהמימד הרוחני קטן, מופיעים חיים באיכות יותר קטנה. בסדר? אז גם בגוף של האדם לא צריך ללכת לחרקים. בגוף האדם יש חלקים ויטליים מאוד חיוניים, חיוניים, חיים, אבל הם עיוורים. מערכת העיכול שלי עובדת בלי הכרה. אבל יש בתוכי מרחבי חיים שמסוגלים להבין שאתה נמצא פה, ולא רק אני נמצא פה. יש בתוכי מרחבי חיים שמסוגלים להכיר בזה שגם מה שאני לא רואה קיים, למרות שאני לא רואה אותו. ויש בתוכי ממדי חיים שהם מאוד מאוד אטומים. יש בתוכי ממדי חיים שהם מאוד מרגישים. אתם מבינים? זאת אומרת, כל הופעת החיים האלוהים בעולם מתגלים במדרגות, מדרגות, מדרגות. ומה שהרב אומר פה, המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בוסמי עדן גן אלוהים, זה ביטוי לכך שכל מקום שמופיע הממד הרוחני במציאות, הממד האלוהי במציאות, זה מעדן אותו. זה גורם לריח טוב. מה זה מעדן? מעדן אותו, הוא נהיה פחות גס. ככל שדבר, הופעת החיים שלו גסה יותר, ככה הוא אטום יותר, וגם הוא בעל ריח רע. מהו הריח הרע? הריח הרע הוא בעצם התפרקות של החיים המחוברים לרוח. כשגופה מאבדת, כשגוף מאבד את החיוניות שלו, את המימד החיוני שלו, אז הוא מתחיל להרכיב. הריקבון יוצר השתחררות של ריח לא טוב. כי בעצם מימדי החיים החיוניים התפוגגו ממנו. אותו דבר ההפרשות של הגוף, זה אותו דבר. המימד החיוני שבו ניטל ופסולת, ובגלל זה יש לו ריח רע. ככל שדבר מחובר יותר לאורגן, לאורגניזם, יש לו ריח טוב. מעניין שנכון, מבחינת ההלכה אנחנו יודעים שלא מרחיקים מצואה של קטן. זאת אומרת, צואה של קטן לא מרחיקים ממנה עד שהוא טועם טעם דגן, זאת אומרת שהוא כבר הופך להיות גדול, עד שיש מימדים של פסולת. מה פירוש הדבר? חז"ל אומרים גם שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שטועם טעם דגן. זאת אומרת, ההכרה של התינוק בהורים, שבעצם יוצרת סוג של הפרדה בינו לבין ההורים, יש את ההורים ויש אותי, היא זאת שמאפשרת את הדעת שלו. אבל אותה דעת יוצרת אצלו גם את ההפרדה, אני נפרד מהם. זאת אומרת, חוויית הנפרדות יוצרת בעצם את הפסולת. פסולת בחיים היא כל דבר שנפרד מהאורגן. אז התינוק מתי שהוא כולו בלוע בעצם בתוך ההורים, אז אין בו פסולת בתוכו. איזה דבר דומה יש להופעה הזו? מה שחז"ל מתארים את עם ישראל במדבר, נכון? לחם אבירים ולחם שנבלה באיברים. המן לא הייתה בו פסולת, בגלל זה הם קראו לו לחם קלוקל, הם חשבו שהוא לחם שפוגע להם במערכת. למה בעצם אין בו פסולת? כי אין להם נפרדות, הם לא נפרדים מהאלוקי, הם אחד עם האלוקי. כשהאדם לא נפרד מהאלוקי, שום דבר בעצם לא מבטא מימד של פסולת. אותו דבר אפשר להגיד על יעקב אבינו, נכון? שמיטתו שלמה. מה זה מיטתו שלמה? שאין בו פסולת. עשיו נפלט החוצה, ישמעאל נפלט החוצה, ואצל יעקב מיטתו שלמה. מיטתו שלמה זה אותו ביטוי לשלמות של ההופעה. בסדר? זה היה ביאור למשמעות של המילים המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנותיהם בריח בוסמי עדן גן אלוהים. אז מה זה בעצם גן עדן? גן עדן זה ביטוי למקום שיש בו צמיחה, יש פה גן, הוא צומח, גדל, אבל הצמיחה היא מעדנת. זאת אומרת, היא לא רק צמיחה עיוורת, יש בתוכה איזה פתיחות אל האלוקי. טוב, אז כל זה היה ביטוי של הרמוניה בין המימד האלוהי למימד הלאומי אצל עם ישראל. אלא הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת, שזה בעצם קטרוג הלבנה, נכון? מה היא קטרגה? מה הייתה האמירה של הלבנה? יש שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד. זאת אומרת, היא רצתה את הבכורה. ותמיד אנחנו רואים שהכתרוג הזה נובע מהצד המעשי. למה? כי הצד המעשי הוא רוצה להבליט את עצמו, הוא לא רוצה להתעיין. יש בתוכו רצון עמוק להרגיש יש, ישות. ואם יגידו לו ששניים בכתר אחד, אז הוא ירגיש שהוא לא משהו, הוא לא בולט. זה הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת. קודרת פירושו אפלה. קודר זה אפל. בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברקבובית שבחיי החול, היחידים והציבוריים. זאת אומרת, הרב מתאר את הכתרוג על הציר ההיסטורי. מסביר מה זה הכתרוג? זה הפגישה של המימד המעשי עם המציאות. מתי שבן אדם נפגש עם הצד המעשי של המציאות, הרוחניות נעלמת או מסתתרת. היא לא נעלמת, היא מסתתרת. הצד האפל של הירח. ברקבוביץ' שבחיי החול, היחידים והציבוריים, היחידים זה הכוונה המשפחה שלי, החיים האישיים שלי, הציבוריים זה אומה, לאום, מדינה, צבא, והמעמד הניסה והנשגה והוא, איזה מעמד ניסה ונשגה והוא? שהיו שני הנאורות משתמשים בחתר אחד, המצב של עם ישראל במדבר, המצב הראשוני של עם ישראל בשלמות שלו. הכין לו די כוח המספיק, יכול להיות גם מלכות שלמה שאנחנו נראה אותה עוד מעט. המעמד הניסה והנשגה והוא הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה, לימים אשר האידאה הלאומית החלה אחרי צעיתה מחדר הורתה. מה זה חדר הורתה? המקום של ההיריון והלידה, נכון? איפה זה היה? במצרים, במדבר, נכון? במדבר, ימי המדבר, לכתך אחריי במדבר, חסד נעוריי. לימים אשר האידאה הלאומית החלה אחרי צעיתה מחדר הורתה, ממקור האידאה האלוהית לרדת כציפור נודדת מלכינה אל התכסיס המעשי העב והמגושם. מה זה התכסיס המעשי העב והמגושם? מה? כן, המימד המעשי, נכון, נכון, נכון. אוויר העולם, אבל תראו למה הרב קושר את זה, הוא קושר את זה, זה לא רק למימד שהתחלתי לעבוד, אז כל האידיאליות ירדה. התחלתי להתעסק בכסף, אז אני כבר לא מצליח לזכור מה חשוב בחיים. הרב תולה את זה גם בשכנים שהיו באותו מקום. במי שהיה מסביב שם. אוויר העולם, שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופיראות האליליות, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. ושכינת האומה ירדה שפלה לפי אותה מידה שהוסבה מההשפעה ישרה של האורה האלוהית העליונה. ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימית. אז עוד פעם, מה הרב מתאר פה? הוא מתאר פה, בואו נדמיין לעצמנו את השמש והירח האלה ביחד. אז לאט 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 מתרחקת. הירח מתרחק מהשמש. הוא כבר לא מפנה אליו את הפנים. לאט לאט הוא נהיה אפל ואפל ואפל. מקטן וקטן וקטן. מחשיך. ככה הרב מתאר את זה. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות כפירות האליליות. זאת אומרת, החיים של העמים שהיו מסביב לארץ ישראל, ארץ כנען, או בתוך ארץ כנען עצמה, היו מאוד 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 רחוקים מהמציאות הזו שאפשר לחיות את החיים מחוברים לאלוהים. וזה קצת קשה להבין בכלל מה זה עמים אליליים. אנחנו רואים לפעמים עמים ברברים, אבל אתה לא אומר מה זה קשור, הם לא קשורים לדתיות, הם לא קשורים לאמונה באלוהים, הם ברברים כאלה. זה לא נכון. הם היו מחוברים לאלוהים כמו שהם הבינו אותם. זאת אומרת, האלוהים האחרים. אלוהים זר, עבודה זרה. מה זה אומר? הם תפסו איזה גוון מסוים של אלוהים. הם תפסו גוון מסוים של הרוחניות. ואת הגוון הזה הם עבדו. הם שעבדו את עצמם לגוון הזה. אז תחשבו, עמים שלמים מסביב לא חיים חיים שמחוברים בכל הגוונים שלהם לאלוהים. זאת אומרת, ההתנהלות ביום יום שלהם היא ברברית. הם אכזרים, הם ונדלים, כוונה הם אנשים אלימים. הקשר שלהם לאלוהים לא רק שהוא לא מעדן את המימד הזה, זה אפילו מעצים לפעמים את המימד הזה, כי באלוהים הם רואים בדיוק את אותו דבר. הם רואים את האלימות שלהם, התקיפות שלהם. לפעמים זה קצת מעדן את זה, כי זה מקטין אותם, הם מפחדים ממנו, מפחדים שהוא יעניש אותם, זה נרגעים. אבל בסך הכל מדובר על עמים מאוד 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 אכזריים, מעוותים מבחינת האמונה שלהם. כמו שראינו, עמים שמוכנים להקריב את הילדים שלהם. וכל זה בחסות האמונה. הרומאים הם היו אליליים, ותראו איך הם התנהגו. זאת אומרת, הייתה להם אמונה, אבל האמונה בעצם לא שינתה את ההתנהגות שלהם. עכשיו אתה אומר לעצמך, אז מה, למה זה חשוב לי לדעת את הדבר הזה? תמיד, 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 חברה אנושית, יש בתוכה איזו אמונה. והאמונה הזאת מניעה את החיים. ואם תגידו היום, אז מה האמונה של היום? אז אנחנו חיים באמת בתקופה שבה האידיאלים נפלו. ובגלל זה האמונה נפלה. ובגלל זה גם המרחב הציבורי הרבה פעמים הוא מאוד מאוד ברברי. הוא ברברי מבחינת השליטה של הדחפים, של היצרים, של הכסף, של ההבלטה האישית של האנשים. כל הדברים האלה הם ביטוי לאליליות החדשה שקיימת, קיימת במרחב ציבורי. מה הסיבה? בגלל שהאמונה, המרחב האמוני קרס, נפל. אין כבר אידיאלים גדולים. מתי שאתה מאמין באידיאלים, אז אתה רוצה לשאוף למשהו גבוה. מתי שהאידיאלים נפלו, אז מה קורה? אין במה להאמין, והאדם מדרדר. הרבה מצטטים את מה שניטשה אמר, שאלוהים מת. והם רוצים להגיד את זה כביטוי לזה שניטשה כאילו היה אתאיסט פר. אבל באמת מי שקורא את הדברים במקור, הוא רואה שניטשה אמר את זה בצער, הוא לא אמר את זה בשמחה. הוא אמר שהמוות, המות האלוהים, הוא אסון, אבל במילה מסוימת הוא אמר שזה טוב, בגלל שזה אלוהים הנוצרי. מת. הנצרות בעצם ביטאה סוג של אלוהים שעיקר את העולם, שהחליש את העולם, וטוב שאלוהים כזה מת. זאת אומרת, הוא דיבר כל הזמן נגד הנצרות, התפיסה הנוצרית. קוראים לזה מוסר עבדים, הוא קרא לזה. מוסר שמקטין את האדם ולא מעצים אותו, לא מגדל אותו. בכל אופן, מתי שאלוהים מת, זאת אומרת, התפיסה האלוהית מתפרסת, זה מפיל את החברה. אתה שואל את עצמך לפעמים למה המרחב הציבורי שלנו בתרבות, בתקשורת, נראה כמו שהוא נראה. הסיבה העמוקה לזה היא בגלל שהמרחב האלוהי קרס. המרחב האלוהי קרס, זה אומר, עכשיו זה לא נכון שהוא קרס לגמרי, כי עדיין אנשים מאמינים בערכים, אבל הערכים נהיים רליטיביסטיים, יחסיים. אין ערכים מוחלטים. הוא חושב ככה, אני חושב אחרת, וזה בסדר. מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שאין ערכים. כשהערכים קורסים, אז זה לא משנה בעצם. אתה מאמין בזה, אני מאמין בזה, וזה לא מסתדר לך עם מה שאני מסתדר לך. וצריך להבין את ה... יש פה איזה כאב מסוים. זה מה שחזר אמרו, ותהי האמת נעדרת. שנעשית עדרים עדרים. עכשיו זה קורה בכל מקום, זה קורה גם בבתי מדרש, אבל זה רוח הזמן שגורמת בעצם לסוג של נפילה של האמת. האמת הגדולה נפלה, ואז כל אחד אוחז בקצת קצת אמת. וכשיש קצת קצת אמת, יש הרבה פעמים מחלוקות. מחלוקות נובעות מזה שהאמת לא מסתדרת אחד עם השנייה. כל זה ביטוי לנפילה של אלוהים. בעצם חזרנו למימד מסוים אלילי קצת. למה אלילי? כי במקום שיש לנו מרחב אלוהי שבו כל הכוחות מקבלים את המקום השלם שלהם, יש לנו מלא כוחות קטנים שנלחמים אחד עם השני. ממש כמו בתקופה האלילית, שהיו אלוהים, מלא מלא אלוהים קטנים, והם נלחמו אחד עם השני. כדי לשקם את המימד הזה אנחנו צריכים מרחב אלוהי אצילי, שבתוך המרחב הזה כל הכוחות מופיעים בשלמות, מה שהרב קורא אידאה אלוהית. באידאה האלוהית כל הכוחות שקיימים בעולם מקבלים את השורש הרוחני שלהם. זאת אומרת, אם ניקח לדוגמה את האהבה כערך, כאידאל, ניקח את הגבורה כאידאל, ניקח את היופי כאידאל, כל אחד מהאידאלים האלה, אם הוא מנותק אחד מהשני, הוא יוצר מלחמה בין ערכים. אחד הוא אידאל האהבה, אחד הוא אידאל הגבורה, אחד הוא אידאל היופי, אחד הוא אידאל התרבות. אם אתה מעלה את כל האידאלים לשורש שלהם, זאת אומרת, אתה מוצא את המקום שלהם באלוהי, אז הם כבר מפסיקים להילחם אחד עם השני. כל אחד מוצא את המקום שלו, המקום המדויק שלו. וזה בעצם הביטוי לאידאה אלוהית. אידאה אלוהית זה השורש הרוחני של כל הערכים שקיימים בעולם, איך הם מחוברים לאלוקי, איך הם מחוברים לטוב, איך הם מחוברים לבניין. טוב, בוא נראה את זה. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות כפירות האליליות שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. זאת אומרת, העמים האליליים הם חנקו את השאיפה האלוהית שקשורה ללאומי. כי העמים האליליים הם הפרידו בעצם בין החיים הלאומיים לבין הקשר לאלוהים במובן הרוחני, כי הם חיו במרחב שמנותק מהאלוהים. אלוהים נמצא בשמיים ואתה נמצא בארץ ומתנהג כמו שבארץ מתנהגים. אין מקום לעדן את החיים מכל מיני סיבות. אם הזכרנו את הנצרות, אז הנצרות אמרה את זה בשפה אחרת. איך היא אמרה? אמרה, תן לקיסר את אשר לקיסר ותן לאלוהים את אשר לאלוהים. אלוהים והקיסר לא מתחברים אחד עם השני. זאת אומרת, בארץ מתנהגים כמו בארץ, עם כל החטאים וכל הדברים הרעים שיש בארץ, ואלוהים זה גבוה, אלוהים זה רוחני, אלוהים זה רחוק. בעולם הזה השטן שולט, בעולם הזה היצר הרע שולט, בעולם הבא, מי שרוצה לחיות בעולם הבא שיעזוב את העולם הזה, כי העולם הזה הוא רע. חז"ל אומרים שאותו האיש מייסד הכת הנוצרית נידון בצואה רותחת. למה? לפי ההסבר שאמרנו עכשיו, הצואה, מה זה? זה פסולת. פסולת זה הדברים הלא טובים שנפלטים מהגוף. בעצם מה שעשתה הנצרות זה העצימה את הפסולת, בגלל שהיא נתקה את העולם הזה מהעולם הרוחני, מהעולם האצילי. כי אתה צריך לוותר על העולם הזה בשביל העולם הבא. מה? כי הם בנו באנושות את האמונה במשיח שיגאל, ככה רמב"ם כותב. הם סללו את זה שיאמינו בגורם אחד שיגאל את העולם. כי פעם בעולם האלילי אין דבר כזה, אין גאולה בעולם האלילי. זה קשה לנו להבין, כאילו היום כולם אומרים תיקון עולם, גאולה. העולם האלילי היה עולם מעגלי לגמרי. יש מעגלים של טבע, צמיחה, מילה, מוות וחוזר חלילה. מעגל. אין דבר כזה לפרוץ ולהגיע לתיקון כלשהו. כל הזמן פה. בגלל זה הייתה טרגיות בעולם האלילי. השירים של התקופה הפגנית הם שירים מאוד מאוד נוגים, מאוד עצובים. יש שם איזה עצבות מסוכה על הכל. מן הסתם המשוררים. למה? בגלל שבסך הכל כאילו קצת כמו אווירה כהלת כזו, בלי הסוף. כאילו מה שהיה הוא שיהיה, מחדש תחת השמש, מה שנעשה הוא שיעשה, לא שווה להיות חכם, לא שווה ליהנות, הרי הכל בסוף הולך לאבדון, אז למה? זאת הייתה האווירה הכללית. היכולת לפרוץ את האווירה הזו ולהגיד יש יעד, יש לאן ללכת, זה הגיע מה מאז שיש בעצם אלוהים שגואל את העולם ומקדם אותו, מאז שהייתה יציאת מצרים. יציאת מצרים היא בעצם הוקטור הראשון בהיסטוריה שפורץ את ההיסטוריה. זה לא חייב להיות מעגלי, זה לא כל הזמן נשאר באותו מעגל, אפשר להתקדם, יש התקדמות. מה? כן, מה זאת אומרת? הנצרות בסופו של דבר מאיפה היא יצאה? מהיהדות. זה ורסיה יהודית, זה ניסיון להביא את היהדות לכל העולם בלי מצוות. זה לא מה שישו רצה, זאת אומרת הוא לא התחיל את הדבר הזה, זה דור אחד אחריו, אבל כן, זה מה שזה היה. גם זה נבע בסופו של דבר, בלי להיכנס עכשיו לעומק מאיפה התחיל הקאט הזו, זה היה רצון להתבדל לגמרי מהאחירות של התרבות הרומאית. התרבות הרומאית הייתה מסוערת, מאוד מאוד קסה, מאוד מאוד חיצונית, מאוד אלימה, והם ניסו לפרוש מהעם היהודי ומכל המרחב הרומאי ולהקים משהו אחר, יותר נקי, יותר טהור. בעצם זה נבע מסלידה עמוקה מהזוהמה שהייתה בעולם. הייתה פה איזה, היה פה רצון להתנקות מזה. בסוף זה הייתה התנתקות גם מיתר העם. היה ניסיון להקים משהו לעצמו. כן, זה מעניין מאוד, נכון. כן, הגמרא מספרת שרבי יהושע בן חנניה, שהוא היה תלמיד שלו, מתי שהם היו באיזה אכסניה, אז הוא הסתכל על המראה של האישה ואמר שהיא יפה, ורבי יהושע בן חנניה נידע אותו. אז זה הגמרא אומרת, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. שצריך להיזהר, מתי שאתה דוחה משהו עד הסוף, בסוף זה פוגע בך. בגלל שהוא דחה אותו עד הסוף, את התלמיד שלו, יכול להיות שהמדרש הזה, הגמרא, הסיפור הזה, בא לספר, לתאר לנו בעצם, שהדחייה הזו המוחלטת שלו, גרמה לו להתרחק לגמרי מהחומר. זאת אומרת, היה בו משהו שנמשך לשם, הוא רצה לפרוש משם, אז הוא פרש לגמרי. והפרישה הזו לגמרי בעצם הביאה לשנאה של העולם הזה. אני מעלה השערה עכשיו. שזה מה שהיה... באמת היה בו משהו שנמשך לשם. אתה רואה הרבה פעמים שאנשים שפורשים הכי הרבה, זה אנשים שיש להם משיכה לפעמים מאוד חזקה לשם. בגלל זה הם בורחים. אתה חייב לברוח רק ממשהו שאתה פוחד ממנו. אתה לא בורח סתם. לא בגלל שזה לא מעניין אותך, אתה בורח. אתה בורח, כי זה מעסיק אותך. לפעמים גם הסיבה שאתה צריך לברוח נובעת מזה שזה באמת חולשה שיש לך. כמו בן אדם שיש לו חולשה לדברים מתוקים, אז הוא צריך לברוח. גם שיש לו חולשה לאלכוהול, אז הוא צריך לברוח מזה. ומי שאלכוהול לא עושה לו שום דבר, לא צריך לברוח מזה. פרישה רצינית נובעת דווקא משיכה חזקה מאוד למשהו, והסיפור בא לתאר שבאמת הייתה לו משיכה מאוד חזקה לחומר. עובדה שהוא הסתכל על זה, זה יסיק אותו, זה עניין אותי. כשאתה בתור רב צריך לדחות מישהו שיש לו משיכה כזו, אם אתה דוחה אותו יותר מדי חזק זה גם יגרום לו לדחות את הדבר הזה יותר מדי חזק. זה לימוד חשוב. חשוב שברגע שאתה דוחק כוחות חיים שקיימים בתוכך בצורה מוחלטת, מה יקרה בסוף? נקמו בך. ברגע שבן אדם לא ישן זמן מאוד ארוך או לא אוכל הרבה מאוד זמן, בסוף זה יבוא לו בהפוכה, והוא ישן יותר ממה שהוא רצה והוא יוכל יותר ממה שהוא רצה. למה? בגלל שזה יתחיל לנהל לו את החיים. הוא רצה לפרוש מזה לגמרי, בסוף זה נקם. אותו דבר, הנצרות פרשה לגמרי, בסופו של דבר היא התמכרה לזה לגמרי. היא נפלה לתוך זה לגמרי. כי מתי שאתה לא שולט במשהו, הוא שולט לך בסוף. הוא אדם שאומר, אני רוחני, אני מעל העולם הזה, אני כבר אין לי יצרים. זה יכול להיות שיש כמה יחידים שבאמת מתנהלים ככה, ויש הרבה אנשים אחרים שהם פשוט בספר, מתנהלים בצורה מאוד מעוותת. דיברנו על זה, אתם זוכרים שהזכרנו את זה, שמישהו שהיה נוצרי פעם, אז הוא אמר שהסיבוך העמוק שיצרה הנצרות לגבי נושא המשפחה היה שבעצם כל חיי המשפחה הם חטא. אז אם הכל זה חטא, אז מה לי מיעוף ומה לי להתחתן? זה הכל אותו דבר. גם ככה לי בחטא, אז מה לי פה ומה לי שם? מתי שאתה לא נותן בעצם את המרחב החיים האלוקי במשהו בצורה חיובית, אז הכל הופך להיות חטא אחד גדול. כל החיים בעולם הזה הם חטא, אז... ואז זה הביא אנשים לזה שהם הם כאילו בהצטלת התפיסה הנוצרית, אז הם בגדו ונעפו ועשו את כל השחיתות שבעולם. אתם מבינים? זו דוגמה לזה מה קורה לעולם הזה כשהוא מתנתק ממימד הצילי, ממימד אלוקי. ותבינו איזה חידוש זה, שהתורה בעצם נכנסת איתך לכל הפרטים של החיים. כי מה היא עושה? בעצם מעלה את החיים האנושיים סתם, חיים מוכנים, חיים שקשורים לאלוהים. אתה פוגש בעצם אידיאל בכל דבר שאתה עושה. אתה פוגש מוסר בכל דבר שאתה עושה. כל דבר שאתה עושה יש בו איזה מימד מוסרי, איזה מימד של צדק. ואתה אוכל, יש לך הלכות שקשורות לדרך אחרת של הסעודה. אתה קושר מעליים, אז אתה עושה קודם כל את ימין ואחר שמאל. אז קושר את זה. למה? בגלל שזה קשור לתפילים. מה? קושר קודם את הסעודה. זה קשור לתפילים. הימין קשור לחסד, לנתינה, כל דבר. כל דבר אתה מחבר אותו למשהו. כל דבר אתה מחבר אותו ל... כאילו, הרבה פעמים אנחנו עושים את זה אוטומטית. אני הרבה פעמים אומר את זה לילדים בבית, להשקים את המזוזה. מה התפקיד משוק המזוזה? איך הרמב"ם מסביר הלכות מזוזה? זאת אומרת שהאדם צריך, כשהוא נכנס למקום, יוצא ממקום, להזכיר לעצמו מה חשוב בחיים, מה הדברים שחשובים בחיים. לא סתם לנשק את המזוזה. הנשיקה של המזוזה זה לא איזה פעולה מגית. זה להזכיר לבן אדם מה חשוב. אני נכנס עכשיו למקום. מה חשוב שאני אזכור? מה באמת חשוב בחיים? אז כל דבר, כל דבר בחיים. תפילין, אתה שם תפילין, זה לא סתם הגנה. תפילין זה לאות, זה זיכרון. בשבת אנחנו לא מניחים תפילין, כי כל השבת היא אות שמזכירה לנו את זה. כל החיים שלנו מחוברים להשם. אמורים להיות מחוברים להשם לפחות. עכשיו, מה זה להיות מחוברים להשם? זאת אומרת שכל דבר שאנחנו עושים בחיים הוא מחובר, לימד מוכנים, לימד גבוה, זה מרים אותנו מסתם להיות לרוץ כמו בעלי חיים בתוך מרחב אנושי שאפשר להגדיר אותו מלימד הישרדותי, אנחנו כל הזמן צריכים לשרוד, לעבוד, כסף, זה עושה כיף. כל דבר אתה בעצם מחבר אותו למימד של החיים האלוקיים שזורמים בך כל רגע. אתה רק מכיר בהם ברגע שאתה מחבר אותם. אז אפשר לומר שמה שאומרים שהאבות קיימו מצוות, נכון? מה זה האבות קיימו מצוות? קיימו את כל התורה כולה. החיבור שלהם לאלוקים היה כל כך עמוק, זה כמו שכשאנחנו מקיימים מצוות. כשאני מניח תפילין, אז אני נזכר באלוקים. לפני כן אני לא נזכר בו. כשהאבות חיו, הם חיו בתודעה מתמדת של החיים האלוקיים שקיימים בתוכם. החיים חיו. ואנחנו בשביל לעשות את זה ברמה לאומית אנחנו צריכים לקיים מצוות. המצוות עוזרות לנו בעצם להתחבר למימד האלוקי של החיים. המצוות זה בעצם צינור דרכו הרצון האלוקי מתגלה, מופיע. זה הזדמנות להכיר טובה על זה שיש לנו את יש לנו שזכות לחיים כאלה. זה לא פשוט בכלל. רוב האנשים בעולם הם לא חיים ככה. גם אם הם דתיים, הדת תופסת פינה בחיים שלהם. היא לא תופסת את כל החיים. ואם היא תופסת את כל החיים שלהם, הרבה פעמים היא חונקת להם את החיים. היא הופכת את החיים שלהם להיות חיים שהם כבושים תחת אלוהים. לא חיים שצומחים מאלוקים. אלוקים כובש אותך, חונק אותך, הורג אותך, ואז אתה גורם לזה שאתה הורג גם אחרים בשביל הדת. אז כל זה היה מחנק לרוח, רוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית, ושכינת האומה ירדה שפלה. מה זה שכינת האומה? כשאומרים שיש פה השראת שכינה, מה פירוש? שמה שמחבר בין האנשים זה לא רק המימד החברותי שביניהם. אתה אומר איש ואישה זכו שכינה ביניהם, מה פירוש? שסבבה להם? שמה שמקשר ביניהם זה לא רק המימד שהם מאוהבים אחד בשני, והמימד שנעים להם אחד עם השני, והמימד שהם כיף להם פיזית אחד עם השני, אלא יש משהו יותר עמוק שמקשר ביניהם, רצון יותר עמוק שמקשר ביניהם. זאת השכינה, זאת השראת השכינה. עכשיו בזכות זכו שכינה ביניהם, הכוונה זה כמו שהרמח"ל כותב בפרק כ"ו במסילת ישרים, הקדושה תחילתה עבודה בסופה מתנה. זה לא דבר שאם אתה תעבוד אז בטוח יהיה לך. אם אתה תהיה מחובר למימד הרוחני הזה של הקשר, אתה תזכה בסוף שאתה תרגיש את זה, שיהיה לך טוב עם זה. אבל יכול להיות אנשים שיעבדו, יעבדו, יעבדו כמו חמורים ולא ירגישו את זה. זה לא אומר, אבל זה זכות שבן אדם נהנה מהחיים האלוקיים, מהחיבור שלו לחיים האלוקיים, זה זכות. ושכינת האומה ירדה שפלה כפי אותה המידה שהוסבה מההשפעה הישרה של האורה האלוהית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה פנימית. זאת אומרת, בגלל שעם ישראל במהות שלו, בייעוד שלו, בתפקיד שלו, אמור לבטא במציאות את הקשר לאלוקים, ברגע שהאומה התנתקה ממקור הכוח שלה, היא התחילה להתעורר, התחילה לרדת, התחילה לאבד את הכוח שלה. זה כמו בן אדם שמתנתק מהייעוד שלו. כשיש לך חוויית ייעוד חזקה בחיים, יש לך בשביל מה לקום בבוקר, יש לך בשביל מה לעשות, יש לך אנרגיה שמניעה אותך. מתי שאתה מתנתק מהאנרגיה הזאת, אתה מתנתק מאופק האופק התודעתי הזה, מה שקורה לבן אדם זה שהוא מאבד את חשק החיים לאט לאט. אתה רואה את זה, אתה רואה שבן אדם מאבד את הרצון לחיות. למה הוא מאבד את הרצון לחיות? כי אין לו למה לחיות, אין לו טעם לחיים. מה זה טעם של דבר? כשאתה אומר שמשהו טעים לך, הטעם הוא ביטוי לזה שהדבר שנותן לך חיים אתה גם מצליח ליהנות ממנו. זה לא רק נותן לך חיים, אתה נהנה ממנו, אתה מרגיש אותו, אתה חי אותו. יש אנשים שהם אוכלים אבל לא נהנים מהטעם, ויש אנשים שחפשים רק טעמים כל הזמן, טעמים, זה טעים וזה טעים וזה טעים, אבל זה לא נותן להם חיים. בשביל שאוכל ייתן לך חיים אתה צריך גם לאכול אוכל מזין, וגם שהוא יהיה לך טעם, טעם טוב. תבינו, כשבן אדם מתרגל לאכול אוכל לא טוב, אז אוכל טוב כבר לא עושה לו את זה, אז הוא מחפש כל הזמן מזון לא בריא, ומזון לא בריא בסופו של דבר מביא רעלים לחיים. אותו דבר, כשעם ישראל התנתק בעצם מהחיבור לחיים האלוקיים, הם חיפשו כל הזמן הנאות, טעמים שונים, להיות מחובר לאל הזה, לאל הזה, לאל הזה, אולי הוא ייתן לי משהו. אבל מה קרה להם? החיים עצמם האלוקיים כבר לא איבדו את טעמם, זה גרם להם לאט לאט להכניס רעלים לתוך החיים. אמנם קמו לאחרי שמאשר נאספה ההערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות, גואלים מושיעים. הרב מדבר פה על השופטים, תקופת השופטים. קודם כל, הכרוניקה פה היא מאוד מאוד עצובה, יש פה מימד עצוב. עם ישראל היה במדבר, היה שם הרמוניה בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, בין המימד החברתי של עם ישראל כאומה לבין המימד הרוחני האלוקי, המוסרי. הכל היה טוב, הכל היה ביחד. מיד כשהם נכנסו לארץ התחילו חריקות. איש פנה לגפנו ולתאנתו.
זה כמו דבר היותי, בנגב,
נכון, נכון. אז אפשר להגיד שבמדבר עדיין זה היה אולי הערב רב, זה היה חלק, זה היה מרגלים. ברור, החריקות כבר היו שם. אתה אומר אולי שהחריקות כבר הופיעו שם, אבל בטוח שכשהם נכנסו לארץ זה ממש התחיל להידרדר. במדבר היה שורשים של הדבר הזה.
אבל זה גם לא אותה לאומיות.
מה?
במדבר זה לא...
זה לא לאומיות בדיוק, כן. למרות שזה כן לאומיות במובן שהם צבא, יש להם מלחמות, מתנהלים כאומה. נכון, בלי ארץ.
למרות שהם יהושע, אז הם כאילו רק משופטים את כל הפצצה הזאת.
נכון.
זה למה כל הדור של יהושע, למה כאילו זה לא קרה? ובום.
לדעתי מה שמאפיין את תקופת יהושע וגם כאן אתה רואה שזה גם היה מורכב שם, זאת אומרת הם לא עשו את כל עבודת ההתנחלות בארץ כמו שהיה צריך עד הסוף, גם את יהושע הם לא הספידו כמו שצריך, זאת אומרת היה פה איזה שורשים של הדבר הזה. יכול להיות שזה בא לבטא שמה שאפיין תקופת יהושע זה תקופת הכיבוש, כשאתה צריך להיות משימתי למשהו אז אתה לא מאבד את עצמך. מתי אתה מתחיל לאבד את עצמך? מתי שכל אחד פונה איש לגפנו ואיש לטענתו. זאת אומרת, זה קצת כמו התקופה ה-30 שנה הראשונות של מדינת ישראל. 40 שנה הראשונות. שהכל מלא מלחמות. העצמאות, ששת הימים, יום כיפור, זה, אפילו יום כיפור זה כבר היה מה שנקרא אופוריה כזו של ששת הימים, כבר עבדו את זה. אבל כל הזמן מלחמות. ומה קורה ממלחמת לבנון הראשונה? מלחמת לבנון הראשונה זה כבר מלחמות יש ברירה, זה כבר לא מלחמות שאנחנו חייבים אותן בשביל להישרד. ואז לאט לאט כל אחד אומר, בסדר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני יכול לעבוד במה שאני רוצה. וגם אחוזי הגיוס פתאום יורדים, למה? כי אתה לא מרגיש שזה משימה, אתה חייב להגן על המדינה. אתה מרגיש שכל פעם זה טרור פה, טרור שם, זה לא מלחמה קיומית. ומה שקורה אז זה שאיש הולך לחיים האישיים שלו, ולאט לאט המרקם הציבורי האידיאליסטי מדרדר. במובן הזה, המימד הימני שבמפה, זאת אומרת, מה שראש הממשלה שלנו כל הזמן משדר, שהוא מעצים את המלחמה באיראן, הוא באופן לא מודע מלכד את העם סביב מאבק. זאת אומרת, הוא לא נותן למלחמות קטנות להשיח את הדעת מהמלחמה הגדולה שלנו. ומה זה גורם? זה גורם באופן לא מודע לקולקטיב להיות קולקטיב. כשאתה מסמן אויב משותף ששונא את כולם, אתה בעצם הופך את הקולקטיב לקולקטיב. אתה מרכז אותם. מתי שאתה אומר שאין יותר מלחמה גדולה, אין לנו אויב גדול משותף, בעצם כל אחד הולך למקומו. אז מעבר לזה שיש פה צעד פוליטי חכם, באמת יש פה נקודה מאוד עמוקה. כמו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתי המלך אינם עושים. מה שפורים בעצם מגלה, שהוא צורר, שהאמן הוא צורר היהודי, הכוונה שהוא צורר, גם במובן של שנאה, אבל גם במובן שהוא צורר אותם לצרור אחד, הופך אותם ליחידה אחת מלוכדת. והצורר הוא גורם לאיחוד של העם. אתה שואל את עצמך, רגע, למה הוא שונא אותי? מה עשיתי לו? הוא נמצא במרחק שנות אור מפה, מה הוא רוצה ממני? אלא שיש פה שנאה קיומית, יש פה שנאה תהומית, הוא רואה בנו סוג של זר לא לגיטימי, במציאות. ואז זה בא לחדד לך את הבנת הייעוד שלך. בני אור ובני חושך, מה אני צריך להביא לעולם? אתם מבינים, כל הדברים האלה באופן לא מודע יוצרים אצל העם, אמורים ליצור אצל העם, סוג של שאלת ברור הזהות. מה אנחנו? למה אנחנו שייכים? למה שונאים אותנו? מה התפקיד של השנאה הזאת? ברגע שאין לך את הדבר הזה, אתה מאבד הרבה פעמים את החיים. הזכרנו את זה כמה פעמים. הנציב כתב קונטרס שלם, שהופיע, אני לא זוכר באיזה סוף חומש, בסוף איזה חומש, דברים, אני לא זוכר, אולי במדבר, זה חומש, זה מאמר שלם שהוא כותב על האנטישמיות, על שנאת ישראל, והרעיון של הנציב הוא הוא חוזר על הרעיון הזה גם בפירוש שלו להגדה של פסח, זה שאנטישמיות פורצת בכל זמן בהיסטוריה שעם ישראל שוכח את יהודו. כל מקום שעם ישראל שכח את התפקיד שלו, התפרצה אנטישמיות. הוא אמר כי זה מנגנון שאמור להזכיר לעם ישראל את הייעוד שלו. תמיד. תמיד. נציב כתב את זה לפני השואה. הוא נפטר לפני השואה. המנגנון הזה של המנגנון האנטישמי בעצם התפקיד שלו הוא לחדד לעם מה התפקיד שלו בעולם. הנציב אומר את זה בהגדה של פסח, שבכל דור ודור והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה אומר, מה זה והיא שעמדה? מי עמדה? מה?
הברית.
זה הפשט. הפשט זה הברית. הנציב מחדש שם, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, מה עמדה? שלא אחד בלבד עמד עלינו חלותינו, אלא שמכל דור ודור עמדים עלינו חלותינו. היא עמדה לנו ולאבותינו. זאת אומרת, מה הכוח שעמד לנו להישרד לאורך כל הדורות? שלא אחד בלבד עמד עלינו חלותינו. כך הוא מחדש. מה? כן. כשאתם עולים, אתם עולים עד הכוכבים, כשאתם יורדים, נכון, מה אשריכם? מה שהמהר"ל בנצח ישראל, זה יותר כותב, נכון. יפה, אז כל זה היה בעצם ביטוי לחוסר יכולת של עם ישראל להיעלם מהבמה. למה? כי הם השליחים להביא את דבר השם לעולם. הם השליחים להביא את האמונה באלוקים בעולם. עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, זה התפקיד שלנו. אז הוא לא ייתן לנו לאבד את התפקיד הזה. הוא לא ייתן לנו. אתה שואל למה מגיעים איסורים, למה יש איסורים, למה יש חבלי משיח? התפקיד של חבלי משיח זה לברר לנו את מה שאנחנו צריכים לעשות. אם אנחנו נעשה את זה בצורה מתוקנת, לא צריכים חבלי משיח, לא צריך איסורים. כמו, אם זה הולך דרך הראש, לא צריך דרך הרגליים. דרך הרגליים זה רק בגלל שאנחנו לא מבינים דרך הראש. זה יש איסורים. אתה שואל על מה שכתוב פה, על מה שבאורות המלחמה. באורות המלחמה, כן, בדיוק. זה סיבה פסיכולוגית, סיבה ערכית. זאת אומרת, המלחמה מבררת לעם את צורתו, מבררת את האידיאל שלו, ואידיאלים חלשים יותר הם בעצם קורסים שם. המלחמה היא דבר נורא והיום כשלעצמו, אבל הערך של המלחמה זה בזה שהיא מעצימה את הממד הערכי שבאדם, האידיאליסטי שבאדם.
וזה קורה על ידי שהעם שואל את עצמו?
אתה שואל את עצמך מתי שאתה יוצא למלחמה, על מה אני נלחם, על מה אני נאבק. תחשוב, זה קורה לך גם לא רק במלחמה, במלחמת התורה. אתה מתווכח עם חבר שלך על איזה הבנה של סוגיה או על הבנה ערכית במציאות. ברגע שאתה צריך לשכנע אותו, אז זה מחדד לך את ההבנה על מה אני, רגע, מה אני נלחם, מתי שבן אדם כזה לא צריך להסביר שום דבר, אז הוא בעצם לא מברר לעצמו את התפיסות. הבירור חשוב, כי זה עוזר לך להגדיר לעצמך, רגע, על מה אני, זה מחדד אותך. מחדד את ה... זה גם מחדד אותו. יכול להיות שביחד אתם תבינו שאתם בעצם לא מתווכחים. במלחמה זה לא ככה. במלחמה לא פתאום יגיד, רגע, על מה אנחנו בעצם אוהבים? נכון. זאת אומרת, וזה לדעתי התשובה לשאלה שלי למה בעצם במלחמה זה לא קורה. כי במלחמה בעצם יש בתוכה אגו. אגו לאומי. ואגו לאומי זה עוד יותר קשה מאגו אישי. אם באמת אנחנו עכשיו מתווכחים אחד עם השני, ומה שחשוב לנו זה רק מה זה לשמה, מחלוקת לשם שמיים. לברר היתה, זה מה שמעניין אותי. לא מעניין אותי עכשיו לגונן על כבודי. אם העניין זה לגונן על הכבוד שלי, זה לא יעזור לי. אני יכול עד מחר לעטוף את זה איך שאני רוצה, תמיד אני אנסה לשכנע שאני צודק. למה? כי אני נאבק על הכבוד שלי. אבל אם מה שמעניין אותי זה לברר את האמת, בסדר, טעיתי, טעיתי, אבל האמת ניצחה. אבל גיליתי מה האמת. אלא מה? שהאדם מרגיש שהאמת שלו היא אמת. זאת אומרת, זה אני, אבל זאת האמת שלי. זה האמת שלי, וזה מה שנקרא ותהי האמת נהדרת. שיש פה אמת והיא חלקית, אבל האדם רוצה להפוך את החלקי לאמת המוחלטת. זאת אומרת, שלא ידחו אותה. אני חושב שיש פה איזה בקשת חיים אמיתית. יש פה בקשת חיים אמיתית. מה היא? זה שהאמת תעמוד. הוא לא רוצה שידחו אותו. פשוט צריך להגיד לו שאתה לא צריך לוותר על האמת שלך, רק אל תחשוב שהיא כל הסיפור פה. היא פרט בתוך המכלול. הפחד של בן אדם זה שימחקו אותו. אף אחד לא רוצה שימחקו אותו. לא אותו ולא את האמת שלו ולא את המחשבה שלו. מה שצריך זה שיבוא בן אדם ויגיד לו, לא, אתה לא צריך למחוק את עצמך, פשוט תדע לך שזה המקום שלך. הבעיה שהאדם הוא לא יודע מה המקום שלו, מה המקום של התפיסה שלו. בואו נתקדם עוד טיפה ואנחנו צריכים לעמוד. אמנם קמו לאחריה של נאספה הערה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות. מה זה פלאות? יש כאן כל מיני מקורות. רב צבי יהודה הוסיף פה מקורות, מה זה פלאות? ראתה שפחה על הים, ראה פחות בימי משה, יש כל מיני מדרשים שמראים שהיה פה פלאות. פלאות. פלא, זה פלא, זה פלא איך גם הקטנים ביותר הם חזו מראות אלוקים. גואלים ומושיעים אשר עזרו העזר מעט, וישמחו בנפילתה. ולפעמים הופיעו גיבורי אל, אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה, והיקשרו עוד בצרור חייה, במרום האורה של הרעיון האלוהי. כן, אז מה התפקיד של השופטים? בעצם לעם יש סוג של כוח משיכה, כוח המשיכה. בזמן השופטים, בזמן הכיבוש, זה עוד יותר חזק. אין תקשורת שמאחדת את כולם. כל אחד נמצא בפינה שלו. כמו שבשירת דבורה, מבקרת את שבטי הצפון, נפתלי, את השבטים האחרים, ולא את נפתלי, שלא באו לעזרת השם בגיבורים. למה? כי כל אחד יושב בפינה שלו, ולא בא לעזור אחד לשני. היום, בגלל המימד הריכוזי, שאין שלטון מקומי רק בכל מקום, יש גם שלטון אזורי, אז אתה מאחד את כולם. כולם זה מלחמה אחת, זה עם אחד. אז מה עשו השופטים? השופטים הם עזרו לה. בכל פעם שהייתה ירידה מסוימת, אז השופטים עזרו להרים את העם. למה? בגלל שהאויב מבחוץ, מה התפקיד שלו היה לגרום לעם לזעוק להשם. כי הם שכחו את השם. עכשיו בא אויב, הם צועקים להשם, השופט בא ומושיע אותם, ואז הם עוד פעם חוזרים לאותו סיפור. אבל התפקיד של השופט זה בעצם להיות שליח של השם, לחבר את העם לאשם, כן?
זה לא שמחבר אותם ללאום, כאילו שהוא מציל את הלאום, מתחברים לאנשים כבר בצרה. השופט הוא לא התפקיד שלו, הוא צבאי, לא רוחני.
כן, אבל זה... אם השם היה מציל אותם, לא, נגיד ככה, הם צעקו לאשם, התחברו לאשם, נכון? אז צריכים הצלה. מי יעשה את ההצלה? הבנתי מה אתה אומר, אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת שהמימד של השופט זה גם להחזיר לעם את המימד הלאומי שמחובר לאידאה האלוהית.
הוא גם שפט תפועה.
כן. לא, זה מימד רוחני אלוהי, מימד רוחני לאומי. זאת אומרת, השופטים הם היו אנשים לוחמים שהיו מחוברים לרעיון האלוהי, לאידאה האלוהית, ואז בעצם החזירו לעם את האפשרות לחיות חיים לאומיים שקשורים לאידאה האלוהית. יש פה, אני חושב שנגעת פה בנקודה שהיא נכונה ודאי. הופיעו גיבורי אל אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה, והיקשרו עוד בצרור חיה. צרור החיים, הכוונה, החיבור למימד האלוקי, האצילי, הרוחני, במרום האורה של הרעיון האלוהי. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה בבניין הבית הראשון, באדר תפארת כבודו, ועוז החיים שהתגלה. עוז החיים, הכוונה, למה עוז החיים? למה יש עוז חיים? נכון? מתי שבן אדם מרגיש שיש טעם לחיים שלו, יש עוז לחיים שלו. עכשיו, מתי אנחנו שמחים? מתי יש לנו תחושה של כוח שאנחנו מרגישים שאנחנו מחוברים לעצמנו? מתי שבן אדם מרגיש כל הזמן שהוא כאילו חי בשני עולמות, שהוא מסתיר איזה סוד בתוכו או לא מתנהל כמו שהוא היה רוצה, זה מחליש אותו, יש לו חולשה פנימית. כשבן אדם מרגיש שהוא שלם עם עצמו, עם החוץ והפנים שלו, אז הוא מרגיש עצמח, עוז החיים.
עוז החיים זה כמו להגיד חביון עוז האלוהי.
איפה חביון עוז האלוהי?
בבית.
מה זה?
חביון עוז האלוהי.
חביון עוז האלוהי זה המצב שבו שתי האידאות הן בשורש שלהן נמצאות ביחד. עוז החיים זה הביטוי המעשי של העוז. חביון עוז זה המקום שבו הכל קשור אחד בשני ככה, בלי שזה נפרד. עוז החיים זה כבר שאתה חי את החיים, ואתה מחובר לעוז, אין עוז אל התורה. זאת אומרת, עוז החיים זה שהחיים מחוברים לעוז שלהם. יש לחיות בכיף, ויש לחיות עם חיבור עמוק מאוד למה שמביא לך עוצמה. אז המין של גויים, מה מביא להם עוצמה? הלאומיות. אני מחובר לאומה שלי, יש לי כוח. אבל זה פשיזם. הדבר שנותן לי כוח זה רק בגלל שזה האומה. זה לא חייב להיות אידיאליסטי. זה לא מחובר לרוחניות. אבל אצלנו, החיבור לאומה זה לא מספיק. צריך שהחיבור לאומה הוא יהיה חיבור מוסרי לאומה. זה עוז החיים. זה מביא לנו את עוז החיים. אתה אומר, אני מחובר לעם ישראל, ועם ישראל הוא הביטוי הממשי של אלוקים בעולם. כי אנחנו מופיעים את הערכים שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם, בלי שכל עם ישראל יהיה בעולם. אין, הערכים האלה לא מופיעים בעולם. אז הפוטנציאל שקיים בעם ישראל הוא של הופעת הערכים האלה. זה עוז החיים. בן אדם שחי עם החיבור העמוק הזה לשם, אז הוא חי בעוז. מתי שהוא מנותק מזה, הוא חי בחולשה. אז חביון עוז זה הערה יפה. חביון עוז זה המקום שבו העוז חבוי, זה עדיין לא מופיע בחיים. עוז החיים זה ההופעה של החיים. הופעת החיים זה עוצמה, זה ברור?
חביון עוז זה
לא כי
הכוונה זה כל כך מחובר עד שזה לא... האלוקים הוא מסתתר, לא?
הכל ביחד, זאת אומרת, זה לא אלוקים מסתתר, זאת אומרת, חביון עוז זה המקום שבו נגיד במדבר זה היה בחביון עוז, זה סוג של הופעה שלמה, כן, אין שתיים, זה אחד, זה חביון עוז, זה מה שנקרא, זה כמו עולם האצילות. בעולם האצילות המקובלים מסבירים שהכלי והאור הם לא שניים, הם אחד, הם ביחד. תחשוב על כלי שהוא האור, והאור שהוא הכלי, אתה כבר לא רואה מה הכלי ומה האור. הכוונה זה כמו שכאן אתה רואה סטנדר, אבל עם הסטנדר הזה אפשר לעשות גם דברים רעים. זה אומר שהכלי הזה הוא לא בהכרח מגלה את הממד האצילי, אבל יש מקום שבו הכלי והאור הם אחד, ההופעה היא אחת, וזה חביון עוז. זה המקום שבו הערכים והביטוי שלהם הם אחד. זה מופשט קצת, אבל זה זה כמו, אתם יודעים, במשל מה זה אומר? זה כמו שכשאתה חושב על רעיון, אז הרעיון והביצוע שלו הם באחד. מתי שאתה אומר אותו כבר זה יורד למטה, וכשאתה מבצע אותו זה כבר מתנתק ממנו. בסדר? חביונו זה כמו המחשבה. כשאתה חושב על משהו, אז העוצמה של הדבר והביטוי שלו זה הכל אחד שם. ולאט לאט כשאתה מבצע את זה, זה יורד מהמקום הזה. אז המדבר זה היה כמו עולם המחשבה. במידה מסוימת. תודה רבה. ברוכים תהיו.